שאף שקיבל את החצר, בנה כותל באמצע החצר והסתיר פיל על אורו של אחיו. כבר שם הראשונים מתחילים לעבר את הסוגיה. ולפרק שני, תוך כדי בירורי נזקי שכנים, אז יש שם את המשנה שהחלונות בין אם לעלם, בין אם למתן, בין אם כנגדיהם 400, שכמו שמוזכר בגמרא שמה, שזה מלמן אותם כדי שלא יציץ ויראה, וכנגדן כדי שלא יאפיל עליו. אז גם שמה, ותאמת קצת בדפים לפני כן, הרבה משום הראשונים שמדברים את כל הסוגיות של פרק שני, הם פחות מביאים מקרים של גפת, כנראה שלא מסוי בידינו שאדם שם גפת ליד פתחו של חברו, אבל הרבה הרבה בראשונים ובתשובות של הראשונים, תשובות הרזה, תשובות הראש, רבן יונה מזכירים מאוד כדוגמה לנזקי שכנים את הדוגמה של פתיחת חלונות. ועכשיו בדף נוטט אנחנו מסיימים גם בדיני החלונות. ובכלל אנחנו שאנחנו נמצאים כאן, אתם זוכים להיות שכנים באזור המרכז, והחלונות, כל צפוף כאן, החלונות זה ליד זה, אז הסוגיה הזאת היא באמת סוגיה שיש לה גם הרבה הרבה השלכות מעשיות בדיני השכנות בין החצרות השנים. אני אנסה קצת לעשות סדר. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נעבדו. פשט הדברים שהוסקו במשנה, אני אגדי ואומר, כן, המשנה מדברת על המאבחל בין החלון המצרי לחלון הצורית, שחלון המצרית אין לה חזקה ולצורית יש לה חזקה. חלון המצרית היא חלון קטנה לעומת חלון הצורית שהיא חלון גדולה. וכשאנחנו נגשים לסוגיה הזאת אנחנו צריכים לזכור שבכל סוגיית החלונות אנחנו צריכים תמיד לבחון את החלונות דרך שלושה בעיות שיש בפתיחת חלון אל מול חברו. הבעיה היותר מוכרת לנו כבר מפרק ראשון היא שלזה קריאה, שאדם שפותח חלון מול חצר חברו, מול חלון חברו, אז הוא יכול להזיק ולפגוע לו באיזה קריאה. אבל יש עוד בעיה, וכמו שהזכרתי את הגמרא בפרק שלי, ובעצם זה הגמרא בפרק ראשון, שאדם שפותח חלון סמוך לחצר חברו, סמוך לחברו, אז זה גורם לזה שעכשיו דווקא השכן, לא בעל החלון אלא שכנו, אסור לו עכשיו לבנות כותל אל מול החלון של הראשון, כי בזה הוא לוקח לו אור, בזה הוא לוקח לו אוויר ומאפיל עליו. כן, זה מה שהמשנה בפרק שני אמרה, שלא יבנה כנגדן אלא אם כן הרחיק ממנו 400. והדבר הזה הוא בעצם הופך להיות לא בעיה בפתיחת החלון, אלא הבעיה הופך להיות לכאורה אצל השכן מצד השני שצריך להתמודד איתן. אבל זה גופה יוצר עוד סיבה מצד השכן למנוע את חברו מלפתוח חלון, כי גם אם בחלון אתה לא מזיק אותי באיזה קריאה, אבל אתה מזיק אותי בזה שאתה משעבד עכשיו את החצר שלי אליך, שבעקבות פתיחת החלון אני צריך עכשיו להרחיק את כותלי מהחלון שלך 400. אז בעצם יש כאן איזה גם צורה מסוימת שבפתיחת החלון נמצא פותח מזיק לחברו. ויש עוד חיסרון שלישי שלא כתוב מפורש בסוגיות, אבל הראשונים דייקו אותו מהסוגיות, והוא מדויק בעצם מהמשנה שלנו או מהגמרא שלנו בצורה יותר מדויקת, כי הגמרא אצלנו דנה לגבי פתיחת פתח מעל 400, שרבי הלל אומר לעומת רבי זרע שגם מעל 400 אסור לפתוח חלון. וזה מה ששואל את הגמרא, מה הבעיה, במה, או במה קמיף לגי רבי זר ורבי הלל, מה טעמו של רבי עילה שאוסר לפתוח פתח מעל 400? הרי אני כאילו לכאורה השאלה נסתרת, שאין כאן בדבר הזה בעיה של איזה קריאה. ואומרת הגמרא שבהתחלה רוצה הגמרא לתלות, שנחלקו בשאלה האם כופין על מידת סדום או לא כופין מידת סדום. בסוף אומרת הגמרא שהם נחלקו לגבי חשש רחוק באיזה קריאה שמיעמוד יעמיד שרשב ויציץ עליו. אבל אני רוצה לרגע להתמקד בשלב הראשון, שהגמרא רצה לתלות את זה בשאלה האם כופין למידת סדום או לא. זאת אומרת, שמה זה מידת סדום? זה נהנה וזה לא חסר. האם זעילה למנוע מחברי לפתוח את החלון למרות שאני לא חסר או שאין לי לה. אבל יש איזה משהו מוזר בדבר הזה. גם אם נגיד שכופין אותי על מידת סדום לוותר, זה הכוונה תמיד כופין אותו על מידת סדום, שתובעים את השני מה שראינו בסוגיית נהנה בדף ד', כן, זה באמת סוגיה שמסכמת את כל מה שלמדנו השנה, כן, והלול, שכופים אותי על מידת סדום לוותר, אבל משמע שעקרונית מצד עיקר הדין הייתה לי בכלל עילה כלפיך של נהנה, כאילו, מה אתה נהנה משלי? אלא שאומרת הגמרא שסוסו מצד כופיל תלמידת זום נוותר, ואתה צריך לוותר לאפשר לשני להשתמש בשלך. מכאן למדנו עוד בעיה שלישית שקיים לכל פתיחת חלון, שכל פעם שאני פותח חלון מול מיצה חברי, אני משתמש באוויר שלו, משתמש באור שלו. זה חידוש קצת, זה באמת משהו קצת מוזר, כי אין אומרים האור והאוויר קשורים בכלל לקדוש ברוך הוא, הם לא בניחוס שלי, אבל עצם זה שהם יוצאים בחצר שלי, ובחצר שלי, כמו שבעבר נזכרנו בדין הנה, כל דבר שאני יכול למנוע מאחרים, זה עצמו מגדיר שיש לי שייכות עליו. אז יש כאן עילה שלישית שעקרונית אמורה למנוע מהשני לפתוח חלון אל מול המיצר, כי בדבר הזה אתה משתמש באוויר שלי. אז יש כאן שלושה בעיות כלליות שבעצם איזה קריאה, שאני משבד את חצרך לאורה, ושאני משתמש באוויר ובאור חצרך, שהם אמורים להיות כל מיני חושבנים אצלנו ברקע, בשאלה עד כמה מותר לפתוח חלון, עד כמה לא. כן.
לא, רק, לא הבנתי, כופים
לדעת, כאילו
מוכר מדי שכופים
לדעת זום,
זה
ודאי
לא
כישרון
אצלי, אבל יש פה
איזה צד של הישמשות בשלי? כן. זה עצם זה שכופים לדעת זום לוותר, סימן שמצד עיקר הדין, יש כאן בעיה של נהנה כאילו, שאתה גוזל ממני, לא אומר, זה לא אכפת לך, תוותר, תיתן לו. זאת אומרת שנתתי לו משהו, מה נתתי לו? אז מזה, אני אומר, את הדברים האלה, הראש כבר כותב את זה בתשובותיו, אבל יש קצות, סימן קוף לד', בסעיף קטן ב', מרחיב לבאר את הדבר הזה, וזה בעצם די עולה מפירוש רשב"ם על המשנה. אני ממשיך אולי יזכיר שבדבר הזה לכאורה יש מחלוקת, אבל אנחנו ממשיך נראה שהנתון המסוים הזה הוא נתון מאוד משמעותי גם לגבי הדברים האחרים. זה הזה שלושה דברים בסיסיים שכמו שאמרתי עומדים ברגע של סוגיה. כן, כי הוא חוזרת וכל זה אומרת כל העלמה כופינו את הצדום, לא כל העלמה אין בעיה, אלא לכל העלמה כופינו את הצדום, ולכן מחבד סיבה אחרת. אבל נגיד ככה, לא יצור שלא יפרו על מידת צדום, עוד מעט אני אראה ממש אולי זה אפילו המשך הסוגיה, אז הנה אחרי מידן את זה לכל הקיים. בסדר, אני יחדת את דברי בהמשך. בראשונים הסוגיה כאן נחלקו מחלוקת פרשנית בפשט המשנה, האם, או בפשט בעצם הגמרא על גבי המשנה, שהגמרא הביאה את מחלוקת רבי אילה ורבי זיירה, רבי זיירה ורבי אילה, האם, כן, שבעצם שתי מודיעים שמתחת לארבע אמות יש לו חזקה, מעל לארבע אמות אין לו חזקה, ואז נחלקו למה למרות שאין לו חזקה, אם סוסו יכול למחות בידו או לא יכול למחות בידו. על מה נאמר המשפט הזה של רבי זיירה, שאומר שלמטה יש לו חזקה, למעלה אין לו חזקה. המשנה הרי דיברה גם על חלון המצרי וגם על חלון הצורי. ובדבר הזה, כמו שאמרתי, יש איזו מחלוקת גדולה בראשונים. רשב"ם, ובעקבותיו הרייבד, או כן, כמו שרבן מביא את דברים נקטו, שדבריו של רבי זיירה נסובים על החלון הצורי. שחלון הצורי, שהמשנה הוזכר שיש לו חזקה, על זה אמרו, מתי יש לו חזקה? למטה מהרמות. אבל למעל הרמות אין לו חזקה. וגם, אני רוצה עכשיו, אין לנו זמן להיכנס לכל הראיות, שושבים לדברים האלה, אבל באמת סגנון הפשוט של הסוגיה ככה מורה, שהתחילו, תמיד כאילו בעצם אומרים כל כך דבר הפשוט, שלמטה יש לו חזקה, זה כאילו צורי משנה, אבל למעלה אין לו, אז על מה שהמשנה דיברה שיש לו, על זה לכל הקאי, רבי זיירה, ומחדש בחלון הצורי, שאמרנו שיש לך חזקה, זה רק למטה מארבע אמות, אבל לא מעל לארבע אמות. זה היה דרכו של הרשב"ם והרייבד. לעומתם, התוספות, הרמב"ן והראש, בירו את דבריו של רבי זיירה, שהם דווקא מתייחסים אל חלון המצרי, שיכולה למצוא שמה שאמרנו אין לו חזקה, בא רבי זר ואומר, לא מדויק, למה אתה מעמוד? ועדה שיש לו חזקה. כל מה שהמשנה אמרה שאין לו חזקה, זה רק לארבע מארבע מאות, וגם לדבר הזה, סיוד עם רם, מדברי המשנה בתור שני, ומוד כל מיני דיוקים במשנה, אני עכשיו עוד פעם לא אכנס לכל הדיוקים, אני רוצה רק להקל מה קורה כאן בעצם. מאחורי הדבר הזה בעצם יש כאן מחלוקת גדולה מאוד, כי בעצם יש חוקת על איזה בעיה מהבעיות שהזכרנו מקודם מדברת המשנה. אם כמו שהרשב"ם וכמו שהרבי דבינו, והאמת הרבי קודם כל הרשב"ם כותב מפורש בפירוש המשנה מה שעוד רגע נוכל לומר, והרבי אפילו מהדבר הזה מוכיח את שיטתו אל מול שיטת התוספות, שמה בעצם אותם אומרים? שבחלון כל מה שהמשנה בחינה בין חלון המציא לחלון הצורי זה אף למטה מ-400, אבל מ-400 גם בחלון צורי אין סיבה שתהיה חזקה, וכמו שהרמזר אומר, וגם לא יכול למחות בידו, בעצם אין אף בעיה. בעצם מה הם אמרו לנו? שהבעיה במשנה היא זה קריאה, ואיזה קריאה הוא בעצם קשור לסוגיה של עד 400, ולכן גם שבחלון צורי יש בעיה, אבל ודאי לא מעל 400, כי מעל 400, כמו שראים במשנה בפרק ראשון, כופים את הנדלות 400 ולא יותר מ-400. אז אתם יוצא שכל ציר הדיון כאן במשנה, שהבחינה מחלון ציר חלון צורי, יוצא לומר חלון הצורי, יש בו בעיה של זקריה, חלון המצרי שהוא קטן, אין לו בעיה של זקריה. זה סוג הבירוש למשנה. מחדש בדבר הזה, רק צריך להמשיך הלאה, רבי אילה על גבי רבי זרע, זה לא מדויק. גם בחלון הצורי, למעלה מ-400, יש בעיה של איזה קריאה, כמו שהגמרא סיכמה, בגלל שיכול לעלות על שופרה ולהציץ. אז בדבר הזה, כמו שכבר אמרתי בקודם, עכשיו אני חוזר לדברים של איתי, בדבר הזה נחלקו בצורה פשוטה רשב"ן והרמב"ן, והקצות הלך בדרכו של דייק את הרב מדבר של הרשב"ן. למה לרבי אילה למסקנת הסוגיה מעל 400, למרות שאין לו חזקה, אף על פי כן יכול למחות בידו? אז הרמב"ן נקד כי בעצם גם מעל 400 יש בעיה של זקריה. והרמב"ן התקשה, הרי בפרק ראשון ראינו שכל החצר שנפל, קופים תלמונות עד 400 ולא יותר מ-400. ותרץ הרמב"ן שיש לחלק בין חצר לבין בית. בחצר לא נעים לאדם להביא ספסלים סולמות ולעלות ולהציץ על שכנו של חברו, זה דבר שלא נחשדו ישראל לכך ולא רק משום הבושה, וגם חברו יכול להתגונן ברגע שהוא רואה שהוא מביא את הסולם וידע לא לעשות מלדי עצנה. אבל בבית, שמה החשש של זקריה, כך אומר הרמב"ן, ואתה רוצה שכל המשנה מתחילתה והצופה מדברת בדיני זקריה, שזה עד 400 החלק בין מצרי לבין צורי, וגם מעל 400, רבי זר אומר כבר אין בעיה, רבי לא אומר לא, בבית יש בעיה גם אפילו מעל 400. ברשב"ן נראה שזה בעצם, שכל הסיבה שמעל 400 כופין אותו, זה לא מדיני זקריה. כי זה חשש רחוק, זה מה שקורה פעם ב', זה רק בא לומר למה אין כאן צפרות כופין למידת סדום, כי זה נהנה, כמו שאמרנו קודם, באופן קוני, כמו שבעצם זה בירק הקצות, שיש כאן תמיד בפתיחת חלון עוד בעיה נוספת, שאני משתמש בשל חברי, אלא שתמיד אומרים מעל 400, כן? ברשב"ם, ברשב"ם, אני עדיין בדרך הראשונה. רק מדייק מה בדיוק, במה רבי אילה חלה, שמעל 400 אני תמיד אשליחו הבא של משתמש של חברי, אלא תמיד אומרים מה אכפת לך, צור, זה משתמש באוויר שלך, נו באמת, אתה כזה פדנט, מפריח לך שהוא גוזל לך כמה CO2 שמסתובבות באוויר, CO2 באוויר, אני לא זוכר מה באוויר ומה זה, כבר עברתי הרבה זמן לזה, אבל נו, אגב, תעזור לי, מה מסתובב באוויר? H2O, מה זה לא? מה? לא משנה. קיצור, האוויר שניתן שם, הוא זה שמטריד אותך, מה פה אתה יותר לו? אבל כמו שאנחנו עושים פה בדין קביעה למדת סדום, שאם יש לי איזה נזק מועט, אז כבר מגלגלים להם את הכל שיכול להיות לדעשי אתה, הנה, תפסתי אותך. אולי פעם אתה תעלה על הדבר מסתם הזה, והחלון מסתם הזה, הוא כבר יגרום לי בעטיפין איזשהו נזק, וזה כבר הסיבה לקפות אותי על הדבר מסתם הזה עצמו. ככה רשב"ם בעיר את הדברים, אלפי זה לא קשה כלום מפרק ראשון, ברור שבדיני זקריה מעל העברות אין בהם אף דין הלכתי של זקריה. אבל כדי לסייע, לומר, להפיל את ספרת כופיל את המדת זון, זה כבר מספיק. אבל זה, אמרתי את זה במה מוסגר רק כדי לחדד את הדין הנוסף שהזכרנו.
למה איך קוראים את זה ברשב"ם? כאילו,
לא, נראה לי לעשות לדייק ברשב"ם שאמר, רגע,
דייק
החיסרון, בדיוק, שרוצה לומר, חיסרון, בעצם זה דנן, זה חסר. שבעצם זה, כאן אין סיבה לפעות אותו על ידי הצדום, כי זה לא זה, זה לא חסר, זה לא זה, זה חסר. אבל יהיה חינמי, ככה לפחות הפסוד אמר, ואומר, לא צריך להסתבר עכשיו בכל מיני חילוקים לפני שלנו לפני הקודם. אני רק הבאתי את הדבר הזה באמת רק בדרך אגב, ולחדד שיש כאן, אנחנו מהמשך נראה אולי יותר, שיש כאן אוזן שהוא מתאים נוסף, כל מיני שמסתם אותה רק מהשטח, אבל אותן הלכתי עם הדרך של הרשב"ן ושל הרבד, שלא שענו קאי על חלון הצורי, ובעצם זה המסר הבסיסי שהמורים כאן אומרים, הבעיה זה קריאה, מעל הבעמות, אז זה לא דברה משנה, דברה בתוך הבעמות, לחלק מזה השני, וזה חלק מתדוחים מהסייאטה, שהרב מדברי שנתו, שאומר, בניגוד עוד מהרשות האחרים, שהרי ברור שהמשנה דיברה לזה קריאה, מלא ברור שמדובר על תחת הבעמות, למה ברור שהמשנה דיברה לזה קריאה? כי המשנה הבאה מדברת על, כן, לא יפטר אדם לחצות שרים פתח כנגד פתח, והגמרא אומרת בינה למילי, מבלעם וכו' וכו', והגמרא בדף סמך, אז נדע פשוט לו שהקשר המשנות הוא דין של איזה קריאה. אבל הראשונים האחרים הבינו שעד רבה, הקשר המשניות על תידון מקרה לא נדרש לאחריו, אלא מקרה נדרש לפניו, והרי הדוגמה שהוזכה לפרק המשנה, המרזה וכו' וכו', ולאי לא מדיני יעזקים ונזיקים, זה ודאי מדיני שימושים שאני משתמש לשחברי, ועד רבה נכון להעמיד את המשנה שהבירור של המשנה, ובעקבותיו חידוש המוראים על גבי המשנה, מדבר תחת הכותב של חזקת תורה. תנו לי להוכיח את הדברים. כי אם המשנה, החילוק בין חלון המצרי לחלון צורי, הוא לא למטה בעבונות, אלא מעל הבעבונות, זה היינו. שמה שרבי זרע אמר לא שענו אלא, כדי, לא בדיוק לא שענו, שלמטה מהרמות, מלמטה לא כופינו, יש לו חזקה, למעלה אין לו חזקה, הוא דיבר על חלון המצרי, ולא על חלון הצורי, כן, כמו שכל הראשונים הוכיחו וכל מיני מקומות נוספים, אז בעצם מה האמירה שנאמרת כאן? שכל מה שאמרנו, שחלון המצרי אין לו חזקה, דיברנו על מעל 400. אז זה מה שדיברה, אבל למטה מ-400, פשיטה שיש לו חזקה. כי בזה אין חילוק מחלון המצרי וחלון הצורי, כי שם ודאי שיש בעיה של איזה קריאה, ויכול לוחו בידו, ומאלה יש לו גם חזקה לזה קריאה. ככה כל הראשונים האחרים מלבד הרשב"ן והרבי"ד קראו את המשנה. אז בעצם אני קודם כל מסכם מה שעולה מדבריהם, שעל מה המשנה דיברה? בחלקה בין חלון המצרי וחלון הצורי, רק לגבי מעל 400. למטה מ-400 לא דיברה על זה המשנה. עכשיו הפשיטה שיש בעיה של איזה קריאה. ולמעלה מ-400 מה הבעיה? עכשיו אתם תגידו לי שרשף, שגם שם יש בעיה של איזה קריאה. לא נכון, הרי רבי זרע לא חושש לשרשף. ורבי זרע גם מודה שבחלון הצורי למעלה מ-400 כופין, יש לו חזקה ויכול למחות. אז עד שרבי זרע מקשה על רבי הילה, מה הבעיה מעל 400 שקשה על עצמו, איך הוא מסביר את חלון הצורי במשנה? על כוחנו שכל המשנה נושא שלו בכלל לא איזה קריאה. היא המשך, היא לא פתיחה למשנה הבאה, אלא המשך של המשנה הקודמת, שדנה בדיני חזקת שימושים, שבעצם הסוגיה של חלון הוא לא שדרכו יש בעיה שזה קריאה, אלא שדרכו יש חזקת תורה, שדרכו אני פותם את החלון, אז אני משעבד את חברי ל-400, שבדבר הזה יש חילוק בין חלון הצורי, שזה חלון קבוע, משמעותי, שהוא דורש זכויות של 400, לעומת חלון המצרי, שהוא חלון מאפן כזה, שהוא לא דורש זכויות של 400, ועל זה אמרה משנה, אבל למטה מ-400, שם הפשיטה, שבאמת בדברים האלה בעיה, זה בעצם, מאחורי הדבר הזה, בעצם יש כאן מחלוקת גדולה, שאגב, הראש, שהיה בכל הרשימה הזאת, הוא בהמשך דן דיון של לכל לפי רשב"ם, היה מוזר מאוד. הוא מתלבט, האם החזקה שיש כאן בסוגיה, במקום שאין חזקה, האם סוף סוף לגבי איזה קריאה הוא יכול לתבוע אותו מלסגור או לא יכול לתבוע אותו מלסגור? והוא מביא, יש מפרשים שאומרים שלגבי איזה קריאה הוא לא יכול למנוע אותו מלסגור, והראש מסברה אומר שיכול לתבוע אותו לסגור. לפי איך שהדברנו קודם ברשב"ם וברייבד, אין שאלה, זה בדיוק דיברה משנה. כל המשנה דיברה לגבי האם יש לי חזקה שאתה לא תמנע אותי מלסתור את החלון, או שאין לי חזקה. רואים בראש שבלאומה הרשב"ן שכתב להגיע שהדיון של המשנה לגבי זה קריאה, הראש אומר הנידון של סוגיה הוא לגבי חזקת תורה, ורק דן עכשיו אמונה יש מי שמפרש עד כמה זה משליט גם על דיני זה קריאה. אז אני רק שאנתם לכם לסכם שיש כאן לכם שתי מבטים שונים איך לראות את המשנה, ובעצם במה אנחנו מתמקדים, בחזקת אורה או בחזקת הבעיה בפתיחת החלון היא חזקת אורה, או בפתיחה בחזקת החלון היא שזה קוראינו באיזה קריאה? שואל הרב אבי.
אני מסכים מה שהרב אומר, אני רוצה לקחת את ריבי מגרש, אבל בפירוש הגמרא פה לא ברור לי שצריך לתלות את מחלוקת הרשב"ם והרייבד עם התוספות, ודאי מה
נתחיל עכשיו, אני מתחיל אני אגיד את ההכרחים. מי שאומר שלמעלה מארבע אמות מחלוקת, הוא חייב לומר שהסוגיה של אפשר חזקת תורה. טוב, אמרתי, אני אפשר, אני אפשר, אני אפשר, אני אפשר פשוט, אבל בצורה פשוטה, אני כמו שאמרתי, אם למעלה מארבע אמות יש בעיה בחלון הצורי שיכול למחות ובלי סברת שרשיפה, כי אותה עדיין רבי זרע לכל לא מקבל אותה, לכל אפשר להתפלפל, אולי להגיד למקל וכולי, אז הרבת המשות אומר שבעצם הסוגיה כאן היא לא סוגיית איזה קריאה, וזה גוף מה שאומר, שלמטה מ-400, שמה אין הבדל מחלון מצרי לחלון צורי. אני אין החינם, אני אומר לפום ריאטה, מה שבראש נראה לי הדברים כתובים מפורש, ואני תרגיסה ברגל, זה ברשבם, כתובים דברים מפורש לכיוון אחר, אבל אין החינם, היא לא באה...
כי בראש זה חשוב.
כאילו,
הרב
הגיד
שהזכיר הראש,
מעלה 400 הבעיה
היא, לא איזה קריאה.
המרכזית הוא לא איזה קריאה. זה בעצם הנושא המרכזי שאני אדון למשנה, ועכשיו הוא התפלפל, אם יש מפרש, מה זה שרגע באיזה קריאה?
זה לא מפורש בראש, הוא אומר, מה יכול להיות אחרת? מה הבעיה מעלה 400? אתה מתפשיף על מה דחתה? כאילו, זה לא כתוב בראש. הראש
אומר, מה הראש אומר איזה קריאה? הראש אומר, מה זה קריאה? והוא אומר כאן בסברה, הוא מתלבט עכשיו אם יש מי שפרש, האם גם בזכות הדבר הזה יכול לגרום לו לסגור או לא. לדבר על פעם, זה הסוגיה, זה המשנה דיברה. הראש אומר, יראה לי, מה זה יראה לי? זה משנה מפורשת שאמרה שאין לו חזקה, מילה נדפת, עשו לו דגריה, הכוונה, תסגור את החלון. כי אחר בלי זה כל הסגנון של המחלוק שלהם אותו יש מי שפרש, הוא בכלל לא רלוונטי, יש לו חכם מפורש של המשנה, כתוב שחוד בגלל המשנה, אין לו חזקה, מילה נדפת, אתה מזיק, נדפת, תסגור את החלום, זה בדיוק ההשלכה לכאורה, לא? אני אחדד את הדברים רק שנייה, אני רוצה לפני שנתקדם קדימה, עוד אין לחזור לכל השלבים האלה, אני רק קודם כל ממפה את ה... פשוט את הדברים הזה, בעצם יש כאן גם אולי נוכל הדבר הזה מסתר משהו שקצת יקדם אותנו הלאה לגבי דיני החזקה כאן, כי בעצם אם הנושא של המשנה הוא זה קריאה, אז בעצם נכון לומר שהסוגיה לא מתחילה מהשאלה האם יש לו חזקה או לא חזקה, אלא מידה מסוימת זה מתחיל הפוך מהשאלה האם יכול למחות או לא יכול למחות, דיינו, האם יש בעיה של זה קריאה או זה קריאה, ואם לא יכול למחות, סליחה נגיד הפוך, אם יכול למחות, אז מזה שהוא שתק שלוש שנים ולא מחה, זה עצמו יוצר גם חזקה. בעצם מה שהמשנה אומרת, שחלון הסורי יש לו חזקה, היא מתכוונת לומר מאחורי הדבר מסתם הזה, כי הרי הוא מזיק אותו, ולא יכול למחות בידו, ומזה לא מחה, הפסיד, על פי זה נוצרה חזקה. וזה מאוד מאוד מובן, על פי הגדרות שאנחנו יכול תמיד הבנו, שחזקה יש בתנאי מאוד מאוד קריטי, שהתנאי השאלה אם אני יכול למחות בידך או לא יכול למחות בידך, מכיוון שלא מחיתי, אז הפסדתי, ואם אני לא יכול למחות, בעצם זה אבא עטליה, זה בעצם מה שרבי זרע אומר, שלמעלה מ-400, שלא יכול למחות, אז גם אין לו חזקה, בסדר? כל זה, אם אנחנו מסבירים את הדברים דיני איזה קריאה. אם אנחנו נראים את הסוגיה, את המשנה שלנו, מצד חזקת הורה, שפתיחת החלון, הבעייתיות שבה, היא שאני עכשיו גורר את השכן שלי שהוא שועבד, וצריך להרחיק 400 כדי לא להפיל עליי, אז בעצם כל הסוגיה הפוכה לגמרי. אין בעיה בפתיחת החלון. כשאני פותר את החלון, אני לא מזיק לחברי, בעצם פתיחת החלון. כל מה שאני מזיק לו, זה כי אני גורם שהדבר הזה יצור מציאות של חזקה, ואז אני אחזיק עליו, ואז יהיה כאן תקדים, ובעקבות החזקה, עכשיו הוא מסתבך בעתיד, ולא יכול להיות כותל. אז בעצם המבנה הוא מבנה הפוך. בעצם משה אולי אמרה את העיקר, האם יש חזקה או אין חזקה, האם בפתיחת תורה כזאת יצרתי חלון עם מעמד או לא יצרתי חלון עם מעמד, זה התולדה, אם יש חזקה יכול למחות, אם אין חזקה אז אין לו על מה למחות, כי בסוף שדבר זה לא ישמע אותו לאף דבר, ורק בעצם רבי אילה בהמשך הסוגיה חידש פלא, שיש מציאות זאת שאין חזקה ולא הכל יכול למחות, כי הוא בעצם חידש שיש כאן את כל הסוגיה הזאת של שרשיפה, שכמו שאמרנו שאולי בכלל תשורה לכל מיני ספרות וכופים אותה לדעת זו. בסדר, זה קודם כל, זה גם משנה את המבנה, מה מסובב, מה הסיבה ומה מסובב. אם זה קריאה, עצם פתיחת החלון היא מצד עצמה בעייתית. ולכן לא צריך להגיע לדיני חזקה כאן. קודם כל הכוונה, האם מותר לפתוח חלון או שאתה מזיק. ולכן בעצם את המצח הזה, אם יכול למחות או לא יכול למחות. התולדה של הדבר הזה, שאם אני יכול למחות, אז בזה ששלוש שנים שפקתי ולא מחיתי, היה לי זכות למחות ולא מחיתי, הסימן שמחלתי, אז גם שלך חזקה. אבל אם אני לא יכול למחות, אז מה אלה שתיקתי? אני רוצה שתקל כלום, כי אני סתם מצעק, אני מרדם שהצעקות שלי מלחתיים, אני לא צועק מהבטן, אני צועק מהמוח או מהלוכה. אז מה אני מקווה שאני לא יכול למחות, אז גם לא תהיה חזקה. אבל אם נאמר שכל הסוגיה דיברה חזקת תורה, אז בעצם כל הסיבה שלי למחות זה מצד שמה תחזיק עליי. כי אתה עכשיו בונה תהליך על זה פתיחת ההורה, אתה בונה עכשיו תהליך של חזקה בקרקע, שבעתיד היא תפיצור תקדים, שבעתיד תבוא לי בטענות, יש לי חלון, אתה בונה קטלים, אתה מחשיך לי את ההורה. זה בעצם הבעיה, הבעיה היא החזקה. ומכיוון שיש בעיה של חזקה, שמה תחזיק עליי, לכן זה עצמו משליך את זה שאני יכול למחות, לא רוצה כשתיצור תקדים כזה, שיסבך אותי בעתיד. בסדר זה? מיפוי משמעותי ככה שבעצם גם יעזור לנו בהמשך להבין גם את היחסים של דברי החזקה.
לרבי זה רבי, לא לרבי הילה, או שרבי לא. להגיד גם את הרשב"ם ושאר הראשונים שלא אמרו כאילו את רבי הילה את
ה... כן, לא, זה לא בהכרח, מחלוקת הנוספת של רבי הילה, מה בדיוק רבי הילה התכוון, אם הוא חזקה פרשייה חדשה של זה קריאה, או את הסוגיה של עובדת זום, זה שאלה בפני עצמה, אבל זה ברור לפי הראשונים אחרים שסוף סוף רבי הילה מכניס כאן משהו חדש שהוא לא ממין הטענה של המשנה. שבמשנה החזקה יוצאת את הסיבה למחות, וזה בעצם המשפט הפשוט של רבי זרע, איפה שיש חזקה יכול למחות ואיפה שיש חזקה לא יכול למחות, ורבי הילה הכניס את המשל, יש בעיה נוספת. בעיה של איזה קריאה, יאמר רמב"ן, בעיה שכבר כאן לא קופים תולדת סדום, והוא משתמש של חברו, יאמר קצת בשם הרשב"ם, אבל אני רק בא לומר, רבי הילה כאן בעצם יצר משהו מיוחד כזה של למחות למרות שאין לו חזקה, כן? לפי הדרך הקודם שאמרנו, אפשר להגיד יותר פשוט. למה יש מצב של מוחה ואין חזקה? אפשר להגיד יותר, בעיה של הרשב"ם, זה הכוונה, כי אנחנו, זה מתחיל מי יכול למחות או לא יכול למחות, ההשלכה, יכול למחות יש חזקה. למרות שיש מצב חריג, יכול להיות שמעל הבנו, אני יכול למחות, כי יש את השפיפה. אבל שתיקתי לא מתפרשת כראיה שמחלתי. כי למה לא מחלתי? כי לא הייתי לחוץ, כי אם אני שלוש שנים לא נחלתי את השפיפה, בגלל שהשפיפה זה משהו רחוק, אז מלא שתיקתי הדבר הזה היא לא מספיק מעצבנת, כדי שתשמש רעה מוחצת שכנת שמחרתי, כזה אם היינו הולכים לפי הדרך הקודם. אבל אם אנחנו נראה את הדרך הזאת, קצת תמינים, אני רק יותר, עד עכשיו עסקתי קצת בפרשנות, אבל קצת מששנו את הדופת של הממדים השונים שנכללים כאן בתוך הסוגיה, כמו שאומר של חזקת, של בעיית, זה קריאה שבאה מחלון, של בעיית שמחזיק אליו את חזקת ההורה, ושל השימוש בחסר חבר. אבל כאן אני אעשה עכשיו קצת יותר בנחת לפרט כל מרכיב שלושת המרכיבים האלה ולנסות לעמוד קצת יותר על היסודות שלה. אז אני אתחיל, אולי אני כבר עכשיו אמר משהו משמעותי שיעזור לנו בהמשך. אם המשנה, הנושא שלה הוא איזה קריאה, המשנה שלנו כאן היא משמש מקור מאוד מאוד חשוב לדיון שכבר ראינו אותו בפרק ראשון. אנחנו חוזרים עכשיו לאלף אלול, שנת תשפ"א, ששם דנו האם יש חזוק אל איזה קריאה או אין איזה חלק על קריאה. כי לכאורה המשנה כאן, לפי דרכו של הרשב"ן, לפי דרכו של הרבד, כתוב כאן לכאורה שחור על גבי לבן, שיש חזקה לאיזה קריאה. כי הבעיה איזה קריאה, כתוב, יש לו חזקה, אז זה מקור מפורש שאתה תראה, אולי דווקא בסיטואציה מסוימת כאן, שיש חזקה באיזה קריאה. ולעומת הדרך השנייה שלא צריכים לגרש כזאת, ואכן הרמב"ן הולך בדרך השנייה והוא רואה את שיטתו שאין חזקה בזה קריאה, כן? כי המשנה לא דיברה על זה קריאה, חזקת תורה להידר כיסה. אם נסביר שהמשנה דיברה על חזקת אורה, אז גם זה יש חידוש גדול שיש מושג כזה שנקרא בכלל חזקת תורה. אני אסביר קצת מה טוב אולי
אביב אורה.
איך?
אביב
או רב? אולי שאמרת אביב כבר תירצת, אבל הרגעת אותי, האם על ידי שלוש שנים של פותח חלון אני יכול להחליט עליך? איך?
זה כמו
שאתה
חזקה
תורה. לאורה אפילו כל שיש לו חזקה, כמו שמואל. אה, השנייה, אתה צודק, נכון. לא, צודק. זה דבר אולי ברור, אני רק רוצה בהמשך להבין מה מסתתר לך הדבר הזה, אני אסביר שיש בדבר הזה גם חידוש גדול, אבל עוד רגע נמתין לדבר הזה. אני רוצה להתמקד קודם כל בדבר הפשוט שאם...
זה לא מסתתר
במשנה בפרט שני? לא, כי אולי שם מדובר על, לא על ידי חזקה, תוסע שמיכל מעמיד כמו דבשה, שמדובר שפתח ביתר.
כמו ש...
לא, אז מי אני חושב שזה גם חזקה. אני קצת... אני אגיד למה אני מתכוון. הקושי הגדול שלי הוא השיטות שאומרות שחזקת השמישין הם בסובלנות וחזקה בלי טענה. בעצם הכל בנוי עבדת אותי, שזה שאני נתתי לך להשתמש בשלי לפי הקצות, זה מהסקין יהיה, לפי ה... איך שעמוד לכם מסביר, יצרתי סדדים חדשים בתוך החסר שלך, איך עכשיו נגיד דבר כזה בחזקת תורה? הרי כאן אני לא משתמש לשלך. אני רק מונע ממך להשתמש. יכול להיות, האם יעלה על הדעת שבחזקת תורה יהיה חזקה בלי טענה ותועיל? זאת אומרת, לא בתוך שאני טוען שקניתי ארבע עוד חזקה, אלא סתם אני משבל את החצר שלך, וחזקת השמיש הרגילה זה הרבה יותר מובן. אני השתמש של שלך, עולה את פרנשי יצאות עצים ואלה מסקינים על זה שהשתמש של שלך, או לפחות נוצר כאן מצב כזה שבו אפשרתי לעשות את הדברים האלה. ובחזקת הורה, בעצם כל המשמעות היא רק שלילית כלפיך, שאתה לא תעשה את הדברים האלה. טוב, אני מקדים את המורחב, נדבר את זה עוד מעט כדי להבין את המשמעות של הדבר הזה. אני חוזר למיטב קודם כל להתמקד בדיני הנזיקים שקיים כאן. כמו שאמרתי, אם המשנה דיברה לגבי חזקת נזיקין, אז יכול להיות יש כאן ראיה ברורה שיש חזקה בזה קריאה. וכמו שאמרתי, הרמב"ן עצמו לשיטתו מסביר שהמשנה דיברה רק על חזקת תורה ולא על חזקת השמישין, והוא אומר באמת שאין דבר כזה, אין חזקה בזה קריאה. חריג הוא הרים ייגש, שהרים ייגש נוקט בפרש ראשון שאין חזקה לגבי זה קריאה. שוטים ששלוש שנים לא סובל מחיצה, אין חזקה. למה? כי זה כמו קוטרו ואת הכיסא, שזה נזקים שמצר את הגוף, אתם זוכים, אני רק גם מסכים שלוחות, בעבר דיברנו מה המחלוקת אם יש חזקה בזה קריאה או לא, שהאבן אין זה בזמנו רוצה לומר שלחלקו עם זה קריאה זה צר את הגופה או שזה מינת השמישי. שאם זה צר את הגופה, אז זה שאדם פוגע בגופו של חברו כמו קוטרו ואת הכיסא, המשנה בפרק שני אמרה פורש שאין חזקה לנזיקי. אבל אם זה מצד מניעת התשמיש, הנה זה משהו ממוני שפגעת בממון שלי, שאני אגבי דבר זה יכול להיות חזקה. שיטת הרים ייגש שאין חזקה בזה קריאה, כן? זאת אומרת, כמו שאומר, כדי מוק אותם את הכיסא יצר את הגופה ואין עליו חזקה. אף על פי כן, במשנה שלנו הוא מסביר שחזקת החלון מועילה גם לגבי איזה קריאה, ומבאר הרים ייגש שמה החילוק בין זה הרי מגש גם אצלם את התמותת, גם ראינו אותו בזמנם את הזוכים בדבר. איך? איך? לא, הוא אומר אין חזקה בקריאה. אני אגלוי חלון, אם הבעיה בחלון היא זה קריאה, גם שם אין חזקה. אדם ששלוש שנים פתח חלון הוא חברו, זה לא אומר כלום. אז מלא איך נסביר את המשנה שאמרה שחלון עצור יהיה לו חזקה. אם אני מסביר לפי הרמב"ן, שכל המשנה דבר מעל אב המועד, וצריך את זה קורא לי, אבל האמת היא שבאמצעים של גם לפי הרמב"ן יכול להיות שלמטה והממות גם טוב, זה תלך פה במשנה האם למטה והממות יש בעיה של חזקת תורה או של חזקת נזיקין. אבל אם נאמר שבמשנה חלק משמעות החזקה היא גם לגבי איזה קריאה, אז זה מקום מפורש במשנה שלנו שיש חזקה גם איזה קריאה. מחלק אז אם ייגש, לא, יש הבדל בין כותל לבין חלון. בשתי שכנים שלא עשו בנקוטה שלוש שנים, שם באמת אין חזקה לאיזה קריאה. אבל בחלון שפתחתי מול חברי וידעתי על שלוש שנים, יש חזקה לאיזה קריאה. זה פלא. הרי הנימוק של הרים ייגש, כמו שהוביל גם שם הריף, כי זה קרקות רב בבית הכיסא, שזה בעצם יש כאן בעיה מהותית של צער את הגופה. ענן שאני מזיק אותך דרך החלון או מזיק אותך דרך האין קוטה שנמצא כאן. הרים ייגש הכניס על משפט נוסף שנוקד ביו, אומר כי כאן עשיתי מייסה בחלון ולעומת חצר שלא עשיתי מייסה. אם זה הנימוק שאומרת לפני עצמו זה מובן אולי, כי אין חזקה בשבע אל תעשה אלא חזקה בקום עשה, אבל הוא סירה בזה לנימוק המרכזי שהוא הביא מקודם שבצורה מהותית בצער הדגופה אין בעיה של איזה קריאה. הדברים האלה מובילים להבין ברים מגש, לא יודע, תראה שיש כאן הרבה ראשונים שכך עולה דברים, שאנחנו מדברים על, על חלון, שיש צביעת נזיקין, איך אתה פותח חלון לחצר השותפים, מה המזיק בחלון? האם המזיק בחלון זה כפשוטו, איזה קריאה של אדם שמציץ דרך החלון, או שהבא בחלון זה אחור, כמו שהגמרא מתלבטת, האם האחבר השם או אחור השם? אז בהקשר שלנו כאן, מי הוא המזיק? האם המזיק הוא, עוד מעט נביא מה זה החלון, זאת אומרת יש כאן מבנה מסוים בעייתי, הוא הבעיה מצד עצמה בלי קשר לשאלה האם אני עכשיו מסתכל אלו, לא, מסתכל דקו, לא מסתכל דקו, או האדם שמאחורי, איך זה, מאחורי הטנק, בהקשר שכאן, האדם שמאחורי החלון, הוא הבעיה. בהקשר מסוים הזה כאן, אפשר להבין שזה בעצם כוונתו של הרי מיגש, ועוד לה תבסס את זה על פי דברי שכנראה זה מחלוק גדולה בתוך הרשום. אני אסביר. אני יכול להיות קודם כל שעצם החור הזה הוא עצמו מנת השמישים, נגיד בצורה הכי בלבטת, הכי פשוטה. זאת אומרת, הבעיה בעצם זה שאני עושה שימוש בשלי, בצורה כזאת עם מבנה מסוים בקוטל שלי שהוא משמש פרצה אל מוכרח שאתה לא יכול להתגונן עליה, אז הבעיה כאן בחלון היא לא איזה קריאה של הגברה שיצא את זה בדברים האלה, אלא עצם זה שיצרתי שימוש, יצרתי חפק מסוים שהוא בעייתי לשכנות שלנו, זה בעצם הרי כל הכותל של עסקי שכנים, אולי אני קצת יותר אפילו יותר חגיד את הדברים, כיוון שאתם תזכים בפרק ראשון והחווה. שלומר שבנסקי שכנים, נגיד, האדם או המזית, אז אמרנו חלק מכל הסוגיה שלנו, וזה קרה צריך להגיע לשוטים וכולי וכולי, זה אי אפשר לומר דברים כאלה, מה? עצם החיים שלי זה מזית, אתה בא למתנות, למה אני חי? אז אתה, המסקנה שלך שלכן אתה תחיה ואני לא יהיה כאן בחצר, לכן יכול להיות שהטענה של האדם עצמו היא בשבילה צריכים להגיע לכל מיני תקנות מיוחדות של הלכות שוטפים ביניהם, כל מיני תקנות מיוחדות. אבל יש בעיה אחרת, שבאמת שאני עושה שימוש בחצר שלי, הבעיה היא לא למה אתה חי, אלא למה יש לך גפק, למה יש לך מחרשה, למה יש לך בור, למה יש לך חלון, זה הטענה של כפיך. אתה עושה שימוש בחצר, בחצר כזאת שנקראת חלון, שהיא לא תקינה מצד יחסי השותפות ביניהם. ועל מלא לפי זה יוצא שבעצם הבעיה בחלון היא בעיה שונה מאשר בעיית האדם המזיק. האדם המזיק של פרק ראשון זה בעיה מפני עצמה, ששם הבעיה היא האדם, ולכן שהיה צריך לעשות כל מיני תקלות מיוחדות של בניית כותל, ועל הדבר הזה שהוא בעצם צר עד הגופה, לדבר הזה בעצם אין חלפה. אבל בחלון יש מעבר לאדם, יש בעיה אחרת, שזה בעצם החלון עצמו, השימוש עצמו שימצא כאן. ולגבי השאלה, האם יהיה את המנה הזה שיקרא חלון או לא יהיה חלון, לגבי דבר זה נכון להחזיק. ברור שגם אחרי שנחזיק לא יהיה מותר להסתכל עליך אחר כך, זה פשוט בשלו. אלא, אבל השאלה האם מותר לי לעשות מבנה של שכנות כזאת שיש בו נקודת תורפה, שיש בו דבר מסוים בזה שקוראים למעורך הפחדים שהם תשתמש בו או לא, על זה ורק על זה אמרה המשנה שיש חזקה לחלונות, כן? ולכן אנחנו מפרידים בין האדם המזיק שזה אולי אין חזקה לבין טענה אחת ששקפיך גם אם אתה לא תסתכל, עצם זה שיש כאן חלון, עצם זה שאתה עושה שימוש בחצר, שם בו חפצות כאלה שמזיקים, זה עצמו הבעיה.
אבל
אחי, זה קריאה?
כן, שום זה קריאה,
זה קריאה. אבל עכשיו
זה לא
איזה קריאה.
זה קריאה.
הפחדים של האדם. זה קריאה, גם תגמיית שזה קריאה. הבעיה זה לא חזקת תורה. הבעיה זה לא שם שם לריחה. הבעיה היא שיש חלון כזה שיוצר את החששות של זה קריאה. נקרא לזה בצורה יותר מדקת, לשון הראשונים בפרק שני, זה לא גירי דלת, זה גרבה דגירי. כמו שהדוגמה שיש בפרק שני, שאסור לאדם לא לשים גפת שמזיקה את חצרו של חברו, אסור גם לשים סולם. מה סולם מזיק? כי שמה תקפוץ דרכו הנמייה. נמייה לא שלי, לא של השכנים שלי, אלא סתם חתול השבה ועדקה תקפוץ דרכו. מה נחיל? חתול הזאת? לא. אבל אתה יוצר מכשול בתוך החצר שיגרום אחר כך לכל מיני חתולות תמימות לקפוץ דרכו ולהזיק אותי. אז הבעיה שלי לא על האדם. על האדם זה תאות לעצמו, שלא אי אפשר לך לבוא לרצושות בכלל כמו שאמרנו. אלא רק למצוא כל מיני פתרונות של בניית כותל, ואי אפשר בחלון לבוא מצד התלונה של אדם המזיק. אבל יש תלונה אחרת. אתה שם סולם כאן, אתה שם את המפגע, אתה עושה שימוש, מנצל את החצר שלך בצורה כזאת שפוגעת באיכות של, של השכנות שקיים בינינו. זה כבר חפצה מסוימת שעליו יש, שעליו יש דין של חזקה. ככה עוד רגע אני אנסה את הדבר הזה לראות ליד בכמה וכמה מקומות ראשונים, נראה שבדבר הזה נחלקו הראשונים כאן, להאם שאנחנו הולכים, כמו שאמרנו, יש לנו שלושה סעיפים בסוגיה, זה קריאה, אורה ושימוש. אבל בסעיף הזה שזה קריאה של החלון, מה הכוונה? דומה בפרק ראשון, האדם המזיק, שמה לי אוויר שצריך לשים כותל, או חלון שצריך לשים כותל, או שהסוגיה כאן היא סוגיה היא, איך אתה יוצר חלון, יוצר מפגע, יוצר שימוש שלך, שהוא פוגע ביחסי השכנות שבינינו. יש רוצה לשאול. בסדר?
כן. כי זה מה ימר הרמות?
לא, בהקשר המסוים הזה, כמו שאמרנו, בהקשר הפשוט של המשנה, נראה לי, אם הכותל של המשנה זה קריאה, אז כמו שאמרתי, זה כמו הרשב"א והרייבץ, שמעל הבמות, אין חלמי, אין בכלל סיפור בכלל, אין לבוא, אין עוד שום. מה זה? לא, אז קודם כל, רבי יאיר אומר, מה הפחדים שיש עכשיו? זה דבר לא שריך, אבל קודם תמיד את זום. יכול להיות הצודק שרבי אלעזר זה אומר, השרפרף הוא עצמו גם עושה פחד, ואין לכם הוא גם יכול למחול דתו. זה כבר המחלוקת הפנימית שהייתה בין רבי אלעזר לבין רבי זרע בתחילת הזאת. הדבר הזה הוא לכאורה, כמה וכמה נקודות מעניינות יש בראשונים, שקצת מבררים את הדברים האלה, אני רוצה לומר בצורה כללית, נראה שהדבר הזה לכמה מקומות במחלוקת של רבן יונה והראש, אולי אבל גם של עוד ראשונים אחרים, אז אני אנסה בזמן הקצר שנותר לנו להגעת ככה עולה בשתיים, שלושה מקרים אחדים שיבררו את הנפקא מינה הזאת. יש דין שמוזכר בפרק שני, שאדם בפרק שני, שזה, אני חוסך למשל את כל הסוגיה הקשה שקרה סוגיית חרדל, אני אגיד אותה בחצי דקה מה שעולה מהראשונים ממנה, אבל זה מחלוק גדולה בראשונים, אבל יש מראשונים שהבינו בסוגיית חרדל בפרק שני, שאם אדם שם מזיק סמוך למצר, גפת, בור, ריחן וכו', במצב כזה שבשל שהוא שם את זה, עדיין זה היה דעקף, אדם לא היה שכן, הוא שם באמצע החצר שלו, שם שם גפת, ולמחרת הוא מחר את הגפת משם והלאה, מחר אותו ללוקח, זאת אומרת, אדם קיבל חצר שכבר יש בגפת, כן? אבל הוא מעולם לא הניח אותה, אלא אתה מונחת שם משעת הקנייה שלו. בדבר הזה, לפי הרבה מן הראשונים, אני לא רוצה להיכנס, זה ממש קשור לכל הסבר של סוגיית חרדל, אבל לפי הרבה מן הראשונים, שיטת התוספות, שיטת הרמב״ם ועוד, שמצב כזה, אז הוא כבר לא צריך לסלק את העזק. ושתי טעמים לראו דבר, א', כי הוא כבר לא מזיק בגירדלה בידיים, אלא זה מזיק זה ממילא, הוא קיבל את זה כבר בצורה פסיבית, שככה הדברים מזיקים, אבל להלכה, רק אדם שמזיק בידיים את חברו יש בעיה, הוא קיבל בצורה פסיבית. יותר מזה, עצם זה שהדבר הזה נעשה בעתר, זה עצמו מגדיר, זה לא תקלה, זה המצב הנתון, זה הענוף שנמצא כאן, איתו צריכים להתמודד. כמו שהרבה פעמים להבדיל, הבג"ץ אומר שאת הבדואים הם לא מפנים מכל מיני דברים, כי הם הנוף, זה לא אזרחים שהשתלטו, זה חלק מהפרחים והנוף שנמצא שם. אנחנו מאמינים שהנוף האמיתי הוא נערי ישראל שמציעים שם, אבל אני חושב שלנו כאן, אז כל דבר שנעשה ביתר, ככה הרבה ראשים הבינו, אין לה דין של החקת הזיקין. אני כבר אחדד יותר יתרה מזאת, על אחת כמה וכמה, לא באדם שמחר לאחד חצי שדה עם גפת ולשני חצי שדה ריקה, אז השני לא יכול להיות טענות, אלא על אחת וכמה, אם אני בידיים מחרתי למישהו את הגפת הזאת, או את המלך הזה, אז אני לא יכול לבוא לטענות, וזה קשור לסברה, שמוכר בעין יפה מוכר. זה שמחרתי לך, לא מחרתי לך כדי להתכתף איתך אחר כך, מחרתי לך. והיה שם כבר בעבר גפת, היה שם בור, היה שם ריחן, היה שם כל דברים מסוימים, אז ברור שדעתי הייתה למחול על דברים האלה. בסדר זה, אני עוד פעם אומר, כל הדברים שאמרתי, יש בדברים אולי הרבה מחלוקות שונים, אבל המיינסטרים של הפסיקה ההלכתית, ככה אומר שכל אדם שקיבל חצי קרקע שבמיצר הוא קיבל אותה עם דבר שמזיק את חברו, אין כאן טענה של נזקי שכנים. בסדר? נחלקו הראשונים, מה יהיה באדם שמחר לחברו, היה לו חצר במרכז הבית, מחרתי את הבית והשארתי לי את החצר. האם אני יכול לדרוש ממך לסתום את החלון או לא יכול לדרוש את החלון? לכאורה, בהיגיון שאמרנו עד עכשיו, כמו בגפת אל חיים, קיבלת אותם בהיתר, קיבלת אותם אפילו במשברה של מוכר בעין יפה מוכר, אז אין לכם חלון על זה, וככה אומר רשי בדבדיין על מה שגם אומרת האחים, אין להם חלונות, זה על זה כמה הוא מסביר, זה בדיוק הכוונה, כי אחים באמת כמו לקוחות שמוכרים אחד לשני, ובעין יפה מוכרים אחד לשני, מאחרתי לך את החלון, נכון אתה מזיק אותי, אבל אני בעין יפה מאחרתי לך, ונצטרת לי בכלל את הסברה של השני שלך זה היה בעתר, אז כל הדברים האלה היו מותרים, וככה גם רבנו יוחנן פוסק. לעומתם, פוסק הראש בתשובותיו, שבמצב כזה שמאחרתי לך, השאלתי לי את החצר, מחרתי את החלון, אני יכול לדרוש ממך לסתום את החלון שבחרתי לך. אבל הראש עצמו הרי אומר תמיד, אם מחרתי לך גפת או בור או דברים אחרים שיש לך מעמד הדבר הזה כאן, כמו שאמרנו, במוכר בעין יפה מוכר, אז למה חלון שני? אבל לכאורה נחלקו בדיוק בדיון שאמרנו קודם, מה המזיק בחלון? האם המזיק בחלון זה החלון או האדם שמוכר החלון? אם מה שמזיק זה החלון, אז חלון היא בדיוק כמו גפת וכמו בור כל האחרים. אני מחלתי לך חלון עם מעמד, חלון שאתה לא יכול לדרוש לטבוע ממנו תבועות נזיקים, כי קיבלת אותו בצורה כזאת שיש לו זכות קיום. וזה בעצם הדיון שגם בינינו, האם השימוש הזה שנקרא לשים חלון בחצר לגיטימי, לא גיטימי, הוא לגיטימי, והנפה מוכר, נעשה ביתר, אתה תוכל לשאיר את הדברים האלה כאן. אבל אם נאמר שלא אחור הוא המזיק, אלא אכבר, האדם שמאחורי החלון הוא המזיק, האדם הזה, אולי חוץ מפסיקת הבג"ץ, שמתחדשת גם לאדם כחלק ממצב נתון, הוא מזיק שמתחדש כל יום יום חדש, כל יום יום מחדש הוא מזיק, זה לא שהיה כאן מצב נתון שכל הזמן הזקת. על גפת, על בור, על חלון, אם יש דבר כזה, אפשר לומר, כל הזמן הייתה את הבעלות. על האדם, יש לומר את הדברים האלה, ולכן בהקשר מסוים זה כאן, לא נכון לומר שהיה כאן תקדים, ומאלה בהקשר מסוים זה כאן, הנה חלון, אני יכול לדרוש לך בעתיד, הכל בסדר, אבל אתה מזיק אותי, סתום את החלון. אז בעצם יוצא שלכאורה המחלוקת של רש"י ורבנו ירוחם, אל מול, שאמרו שאחים אלה הם חלונות יד זה. לעומת הראש שאומר שיכול לקפות אותו לסתום, היא קשורה בשאלה האם, כמו שאמרנו, החלון הוא מזיק, או שהאדם שאומר הוא מזיק. אגב, הראש, זה הראש, את הדברים האלה כתב גם בגמרא בתחילת פרק שני, אבל גם הזכיר את הדברים האלה בתשובותיו, ואותה תשובה אומר משהו אחר שממש קשור לשיטתו. אדם שהחזיק שלוש שנים חלון מול חברו.
מי זה?
מה זה? הראש. אדם שהחזיק, אפילו נגיד את זה מזה, ידוע לו שקנה זכות להחזיק על חלון מול חברו של החברו. אחרי כמה שנים הבית שלו נהרס, ואז הוא בנה בית חדש, ושם שם חלון חדש, הוא נהר כדי לחדד, אפילו שם את החלון, בעיצוב פנים החליטו לשים את החלון 2 מטר ימינה. האם החזקה, המעמד שהיה לו מקודם, מועיל לו גם לבית החדש או לא? הראש אומר, ברור שכן. כי האדם הוא המזיק, מה משנה אם הוא מזיק מהחלון הזה או מזיק מהחלון אחר. נראה לי עוד פעם, הדבר הזה, הראש הזה משיטתו, שהראש מבין שהאדם הוא המזיק, דרך החלון, וקיבלתי מעמד וזכות להזיק לך בקופי. מה משנה עכשיו אם זה אותו חלון או חלון אחר? אבל אם היינו עומדים שהנושא כאן הוא החלון...
וזה יש חזקה?
מה זה?
וזה יש חזקה?
מה?
וזה יש חזקה לזה שאדם... קיבל
למעמד
להזיק.
אתה עצמו, עוד פעם, בקניין, נגיד בקניין, עכשיו הוא מדבר שלא עדים לחזקה, אלא שיש עדים שיודעים שהוא קנה את הזכות להזיק. קנה את הזכות מה, להזיק או להעמיד את החלון? זה היה בעתה זה. אם האדם הוא מזיק, אז באמת, מה לי הוא מזיק בחלון זה בחלון אחר. אם החלון, קיבלתי ממד רק על החלון הזה, כמו רק על הגפת הזאת, לא על גפת אחר. בסדר? שזה בעצם גם איזשהו קו מסוים שנפקמי לשלם הדברים האלה. איך? אבל זה, אדם שיש לו זכות לשים גפת, יכול לשים גם גפת במקום אחר? קיבלתי את הזכות לשים גפת כאן, ואת הגפת הזאת.
זה לא נפקמינה, וגפת זה נפקמינה.
לא, להציג, הגפת עכשיו הלכה, ועכשיו יש גפת חדשה. עדיין יש לי יתר בה, הבור נסתם, אני שרוצה לצאת בור במקום אחר. זה אותו דבר. אדם חפר בור, קיבל יתר לבור, הבור עבר רעידת אדמה, נסתם. האם יש לי יתר עכשיו לפור בור חדש? בור בחלון זה אפילו פיזי אותו דבר, זה היעדר אדמה, היעדר בטון. השאלה, האם אתה מתייחס לדבר הזה עוד פעם כאדם, או מתייחס לדבר הזה כחפץ, אז עכשיו שם זה כאן, החפץ הזה קיבלתי עליו את היתר, לחפץ אחר לא קיבלתי את היתר. טוב, אני יותר ככה, באמת לא מכיר יותר גם על השון של הראש שם, שהוא אומר, מה הבעיה? זה אותו אדם, כי מה שאני מדהים מחלון הזה מחלון אחר. אני באמת כבר יותר מדי הלכים לא אוכל רק להגיד דבר שעליו הבאת לכם את המקורת פרק שני שזה ממש מחדד את הדברים האלה, וזה מחלוקת גדולה שקשורה שלהבין את המחלוקת הזאת אפשר להבין אותה דרך סברות של פרק ראשון, דרך סברות של פרק שני ודרך סברות של פרק שלישי. אז יש סיכום טוב גם לכל לימודים. נחלקו הראש ורבנו יונה בעוד דיון נוסף. אדם ש נמצא מול השכן שלו, השכן שלו בשטח שלו עדיין לא גר שם, זה חורבה, ואני בשטח שלי כבר גר, עכשיו אני לא מזיק אותך בזה קריאה, כי אתה לא נמצא כאן בכלל. שאלה, מותר לי לפתוח חלון מול חורבתו של חברי שעדיין לא נמצא שם? בעתיד, אני לא רוצה כזה כל המוקרות של סוגיות פרש שלי, בעתיד, כאשר תגור שם, אני ישר אסגור את החלון. השאלה היא, מותר לי עכשיו לפתוח את החלון עד שתגור שם, או שאסור לי לפתוח? הראש אומר למעשה שאסור לעשות את זה מסיבת צדדית. שם בעתיד יקום אותו בדינה ודיינה, שם יתעצמו בדין בעתיד, ואני מפחד שם יקרים בעתיד, לכן יש לי זכות לבנות לך כבר עכשיו את הדברים האלה, חידוש בפני עצמו. אבל הוא הביא דבר הרבה עניין. הרבה עניין אומר, שיטה שאני יכול לבנות אותך מעשות את הדברים האלה, לא מצד העתיד, מצד ההווה. כי כבר בהווה אתה מחזיק עליי. עצם זה שאתה פותח חלון מול חצר השותפים, אתה מחזיק עליי ששלוש שנים חזקת ג' שנים שיש לך מעמד לפתוח את החלון הזה, ומלא בעתיד, אם יעברו יותר משלוש שנים מה שאני אכנס לחובה הזאת, אתה תהיה כבר אין, אני מזיק בעתר. לכן כדי למנוע את ההחזקה שלך, יש ביכולתי למנוע אותך. ככה אמר רבנו יונה.
לא בעתיד, לא
הבנתי. לא, אתה בעובד כל דקה ודקה, אתה בופך, אתה יוצר להפסוך על כך ג' שנים כאילו. כן, לכן לא מצד שם הבתיד יתעצים. אומר, אומר, אתה בעובד, אתה פותח חלון, אתה יצאת כאן בעיה. אתה יצאת כאן, אתה מתחיל לייצר תקדים.
לא הבנתי את החילוך.
לא, אני רק אומר, זה לא שם הבעתיד יהיה בכוח. כי אם כבר בעובד, אתה מתחיל בעצם ליצור מצב שחזקת ג' שנים, כל יום ויום אתה ממשיך, יש מהלך של חזקת ג' שנים, שאתה מתחיל לייצר אותו כבר עכשיו. לא בגלל אירוע שיהיה בעתיד, אלא עצם זה שבעובד, ואולי אפילו, טוב, זה באמת שהולך על כאן לאטר גם, לא רוצה לכנס אפילו לסבור של הגן לאטר, לא משנה. הנושא כאן הוא שאני אחזיק על זה, אבל לא, אל תכנס את ידו, והדגשה היא שרבנו אומר, הבעיה היא שאני אחזיק על זה. אז יש לנו שאלה פשוטה, מה יחזיק על זה? אם היה מותר לעשות את הדבר הזה אילולי החזקה, אז גם אין מה שאני אחזיק על זה. כל החזקה מלויה, למה אתה שתקת שלוש שנים ולא מחית, יש חזקה. לא מחיתי, כי אין לי בעל חוז. מה, אני מחה בגלל שתחזיק עליי? זה בעצם להקדים את הזווה של הבטול הבטול, את המסובב לסיבה. זה בעצם לומר, למה שולף את החלון שמה תחזיק עליי? למה תחזיק עליי? כי אתה תמחוז. אז אתה תמחוז כי תחזיק עליי. לא יהיה חזקה ולא יהיה כלום. כן, ככה הראש ממש התפלל רבי יונה ולא מבין את הראש רבי יונה. ומה נחלקו רבי יונה והראש? אפשר לומר בשלושה דרכים שנחקו רבינו והראש. כי אתם מבינים עוד פעם, רבינו אומר, אסור לפתוח חלון שמה יחזיק עליו, הראש אומר, מכיוון שלמיטב אין הבעיה, אז גם לא יחזיק עליו, כי אין תלונה. אפשר לתלות את זה בסברות של תחילת פרק שלישי, במה זה חזקת ג' שנים. האם יקרה חזקת ג' שנים זה אי המחאה או הישיבה? האם העובדות שנעשות בשטח הן עיקר שהשתיקה היא רק איזשהו תרצת אילן, או שהשתיקה היא העיקר והחזקה היא מלט תולדה שלה. שאני, אם נאמר שעיקר חזקת ג' שנים מתחילה למה שתקת, אז אם לא היה לי סיבה למחות, כמו שהראש אומר, לא התחיל לחזקה. אבל אם חזקת ג' שנים מתחילה מהעובדה הזאת ששלוש שנים אתה מתנהג על כדרך הבעלים, וכשאר צריך לכאן, כי אחר שיש לך זכויות לשים את הדרוסים האלה, זה נקודת מוצא של הדרוס. והמחאה יכולה לשמש את הדברים, אז אם נכנם תמיד המחאה באה על גבי החזקה, כן, קשור קצת לכל הסוגיות, מה שדיברנו עד בדף למתת, בכל סוגיית המחאה, האם הכל מתחיל מישיבה או שכל מתחיל מחאה. ככה היה אפשר בצורה כללית אולי להסביר את הדברים, אלא מאי, שמי שזוכר את כיתת הראש, לסוגיות האלה, רואה שזה לא מסתדר, שדווקא הראש עצמו אמר שהכל מתחיל מלכאורה כן מישיבה, מתקנות חכמים, שבסוף שבר, אדם שם לא צריך לשבור שטרותיו. הנה הוא יושב שלוש שנים, אז אחרי שיושב שלוש שנים, פטרו אותו מנתיק שטר, כמו שאומרים שהמחאה היא רק איזשהו כפתור פלא, שבא על גבי הדברים להשביד אותם. הקצות אומר שהראש צודק מאוד. איך?
רבנו
לא
זה מתאים?
רבנו לא זה כן יכול להתאים. רבנו כמו שאמרנו, התאים לו עליו למחות. אז אתה יכול לומר שבסוף שבר המחאה היא תגובה למציאות מסוימת שנמצאת כאן. הראש, הקצות אומר בסימן קוף נון דלת, אומר הקצות, בטח שהראש צודק. כי גם אם חזקה, כמו שאומרים תחילה מישר המחאה, אז הוא שכן פורשת, שאין לבעל חזקה בנושא אשתו. זאת אומרת, שסוף סוף חזקה כזאת שאין סיבה למערר למחות מולה, כמו שאישה לא מוכה בפני הבעל כי יודעת שמותר לו לאכול פירות, אז אין חזקה. אז גם אם נאמר שבכל דרך שלא נסביר את החזקה, גם נתחיל מישיבה, אבל ברור שהכוונה ישיבה בשופי, או ישיבה שהיה אמור למחות עליה ולא מחה עליה, אז בעצם לכל הדבר הזה לא יכול למחות עליה. איך? איך? לבדתי?
יש
יורדת הראש כל שלושה שנים בצל. או, אתה יודע, אתה חושב תושיה טובה. קודם כל, אין לבן לחזקת אשתו, לא צריך מדוע לכל כך זה נקיבת. לנצחים. רואים שאם הבן אוכל פה עוד בצדק, אתה יודע?
אתה
תראה את השאלה. כן, בדיוק. אומר טוב, שלעומת הדבר הזה, יש בדיוק את המשכנתא דסורא. שמשכנתא דסורא רואים, ששם גם אם אוכל פירות בהתר, אף אחד כן יטיל עליהם. אבל אומר, משכנתא דסורא זה משהו אחר לגמרי. כי שם
כלפי חוץ זה מבלבל. נכון שעדיין לא כועס אליך וזה שיכול לקרות בצדק, אבל כן כועס אליך וזה דימוי, כי העולם מתבלבל, הוא חושב שזה הרבה בעל פני שם שכל זה אמת. פותר דבר, אבל בהקשר שלנו כאן, אומר את זה הרבה יותר דומה לבעל פני שם של משפוט, כי כולם רואים שאני נמצא מול חובה, כולם רואים שלא עשיתי כלום, אף אחד לא יפרש את השתיקה הזאתי כתקדים שאתה יכול להדליק את חברי. ככה הקצות מהיר ובעצם מתפלא קצת על רבן יונה. כל הדברים האלה אולי מבינים לומר, אני אסף את זה כמו שרבן יונה עצמו מנסח את הדברים, אני קצת מדלק, היה משהו מסכם יותר כללי שסברה בפרק שני, אבל רבן יונה עצמו ממקד שמה אפשרות שממש כמו שאמרנו קודם, ממש רבן יונה כאחד האחרונים גם לדבר מסכם הזה, הוא מביא את סברתו ממש לדין לחוק עליה. אומר רבן יונה, זה תלוי שלה מי המזיק, האם החלון הוא המזיק או האדם שמוכר החלון הוא המזיק. תסתכלו, זה לא אף אחד אומר את זה, זה לא זה, לא יודע, יושבו את זה, רבן יונה שחור גבל לבנו את הדברים האלה. מה זה? בדף י"ח, אומר, מביא את הדברים האלה, ואין בבין החלון כאלה. אומר רבן יונה, אם החלון הוא המזיק, אז בעצם יש כאן מצב כזה שבו אני יצרתי שימוש, יצרתי את הדין, יצרתי משהו חדש בקרקע, יצרתי יחסי כוחות בינים אחד, כי הבעיה היא עצם זה ששמתי שימוש חריף בקרקע, זה כבר יצר תקדים של שלוש שנים שיכול להתפרש כמשהו לגיטימי אחרי שלוש שנים. בדיוק כמו משקלת הדסורה, שאנשים הגידו, הנה הוא אדם שיש לו מעמד עצים של חלונות. ולכן בקשה מסמן זה אומר רבן יונה, זה גוב הסיבה לומר שיש כאן חדקה, ומאלה עכשיו מותר ללכת למחות, ולכן אסור לך לשים עוד לפני שהוא גר שם, שמה תחזיק עליו, שמה תאמר, זה יחסי השימוש בינינו, שאני בעצם מותר לשים את החלון. אבל אומר רבן יונה, יש לבעל דין לחלוק עליי, והוא התכוון לחוש את התלמידו שם, אני לא זוכר. לכן הוא ניבא שבאחד הדורות יהיה את הראש החלוק עליו, ואומר לא, לא החלון מזיקה, האדם הוא המזיק, מילא למיטב אין כאן כלום, זה לא שנוצר כאן איזשהו נורמה חדשה בחצרת, למיטב אין איזה קריאה. אז אם הבעיה איזה קריאה שמישהו מציץ על מישהו בדיורת הלמיטב, אין כאן בעיה, אז למה, אם ככה צודק הראש, למה למחות אם אין בעיה? אז בעצם אני רוצה שהדיון שלנו הוא תלוי בדברים האלה. תם זמננו, רצינו לדבר אחרי שהבאנו את חזקת הזקייה, איזה דין בחלון ובאדם, רצינו לדבר גם על חזקת האורה, ויותר רצינו לדבר גם בסוף על השימוש של הדין השלישי שרמוז במשנה, אבל כל זאת ועוד, במחזור הבא עוד שש שנים. מה זה?
יום ראשון, בציון.
זה יום הרב פה,
ביום שני, ביום שני. תשימו לי, תראה בצד, מי שעושה, בואו נספר לכם לשם, תראה לי גם. הוא עולה אשר לכם, כל טוב.